אז חודש הזה אדם קובע ויוצר את השנה הבאה, איך היא תהיה? עכשיו אתה קובע את זה. איך תראה השנה? איזה בריאות, איזה זוגיות, איזה מזל, איזה חינוך ילדים, איזה פרנסה. הכל נקבע עכשיו. זה לא במשך השנה, איך אמר החזון איש? האדם חושב שאם הוא קיבל שפעת בר מינן בטבת, אז הוא התקרר כי הוא יצא החוצה מהמקלחת עם שער רטוב. אולי כי עמוד צינים ופחים בדרך היקש. אבל נאמר דבר אחר שלא תלו בידי האדם, אלא בידי שמיים. אומר הרב, זה טעות. הוא הצטנן בחג ראש השנה, הוא הצטנן. ביום הכיפורים הוא הצטנן. כי שם הוא לא התפלל טוב, שם הוא הצטנן. הצטנן שם, לא פה. האדם חושב שהווירוס הזה תפס אותו עכשיו ברחוב. לא, יא חביבי, זה תפס אותך בראש השנה. לא עכשיו, לא עכשיו. ואיך אני יודע, הנה האנשים, איך אמר לי אחד, הוא היה בבית, כל המשפחה שלו, כולם עם הווירוס בארץ. כולם, כולם. הוא אין לו וירוס. הלך איתם למלונית בשביל לא להישאר לבד. כולם, אשתו, הילדים, כולם נגעו, כולם. הוא אין לו מה, אין לו. איך יכול להיות אותו בית, חי איתם, אוכל איתם, יושן איתם? אין, אצלו אין וירוס. איך תסביר את זה? ריבונו של העולם, משתבח שמו לעד, כי הוא לא כתוב לו להיות חולה. זהו, לא כתוב, אין מה לעשות. מה תעשה? לא יפגע. יפול מצידך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. למה? כי בחשל הוא הפניתהו, הסגבהו כי יד השמי. אדם יודע שהשם מנהל את העולם, ועושה את המוטל עליו בדרך ההשתדלות ההגיונית, והלא מוגזמת, אין, זה לא משנה כלום. מה שצריך יהיה, ומה שלא צריך לא יהיה, נגמר. זו הסתכלות של יהודי. ומתי קובעים? מתי? עכשיו, עכשיו. אמרתי לכם שרבי ישראל מסלנט אמר, פעם הוא הלך בדרך, והוא שמע איזה אבא גוי, אומר לבן שלו, תחרוש, תחרוש טוב בחודש, אז עכשיו חורשים את השדות. ברוב המקומות בעולם שהשנה מתוקנת, חורף בחורף וקיץ בקיץ, עכשיו חורשים, כי עוד מעט זורעים ומתחילים הגשמים. אמר לו, תחרוש טוב עכשיו, כי מי שחורש טוב עכשיו, יש לו ברכה אחר כך בקיץ. אמר הרב, לתלמידים, אתם שומעים מה הגוי הזה אומר, תחרשו טוב עכשיו, עכשיו, חודש אלו, תחרשו טוב. למה מי חורש טוב עכשיו, יהיה לו ברכה בקיץ, ואתה שמי לו ברכה בשנה הבאה. אדם באמצע השנה פתאום התעורר על הוצרה, זה לא התעורר באמצע השנה, זה התעורר בראש השנה, זה התעורר ביום הכיפורים. אם אדם היה יודע, עליו השלום, אני זוכר הרב יגן, יש שיעור, שומעים אותו, זה השיעור האחרון שהוא מסר, שמעתם אותו? הוא ממש כבר היה חולה מאוד, זה מוסרט אפילו. רואים אותו ממש שבר כלי, שבר כלי, בר מינן, השם ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל. והוא בכה, הוא בכה. אתם יודעים מה הוא אמר בשיעור הזה? זה השיעור האחרון שלו בחיים. הוא אמר שאם הוא היה יודע שבראש השנה של אותה שנה שהוא נפטר, עליו השלום, שככה יהיה לו אותה שנה, הראש השנה לא היה איך שהיה נראה באותה שנה. הוא היה קורע את השמיים ומבטל את הגזרה, הבעיה שהוא לא ידע בראש השנה. הוא לא ידע מה הולך להיות. אדם צריך לדעת, החיים שלנו בידיים שלנו, שם יעזרנו שנזכה לשנה טובה ומתוקנת, אבל בידינו עכשיו לפעול ולעשות. איך הוא אומר, משל, זרק הדייג את הרשת עם לחם בפנים. הדגים נכנסו, אכלו, המשיכו להסתובב בתוך הרשת, לא יצאו. בבוקר בא הדייג, משך את הרשת, מה אמרו הדגים? איזה שטות, למה לא יצאנו מיד אחרי שסיימנו לאכול? אבל הם לא מבינים שכבר ניצודו. ברגע שנכנסתם, כבר ראיתם דפוסים, זה לא שייך, כבר לא אכלתם לצאת. אומר, בן אדם לפעמים במשך השנה, הלך לאיזה מקום, קרא לו איזה משהו, מה הוא אומר? איזה חבל, למה הלכתי לשם? למה לא יצאתי לפני כן? אומר, טיפש כבר, תפסו אותך בראש השנה, זה לא משנה, היית הולך או לא הולך, זה נגמר. זה כבר קרה. זה כבר קרה בראש השנה. אז עכשיו, עכשיו זה הזמן. רבותינו אמרו 40 יום, 40 יום שהקדוש ברוך הוא מתאר ומזכך נשמות עם בני ישראל. יש לנו 40 יום שיש בכל יום 24 שעות, סך הכל 960 שעות כמניין המקווה. המקווה יש בו 40 סאה, בכל סאה 24 לוג, 960 לוגים. רבותינו אמרו, ימים הללו הם כמו ימי טהרה, אתה נכנס בתוך מקווה עכשיו. וכמו שבמקווה צריך להיות כל כולך בתוך המים, גם הימים האלו צריך להיות כל כולך בתוך הימים הללו. אדם לא יכול להעביר את הימים הללו סתם לחינם. אלו ימים של עבודת השם, אלו ימים של עבודת הבורא. אלו ימים שאדם צריך להתקרב, להתקדש, להוסיף בתורה, להוסיף בחסד, להוסיף במעשים טובים, להוסיף בצדקות, להוסיף. ולא לעשות חשבון רבותיי. צדקות בלי חשבון, אדם לא עליכם, לא עלינו, חולה מבזבז כל הון שבעולם לזכות לבריאות. על אחת כמה וכמה שיתען, שלא יבוא לכלל חולי. ואמר בעל התניא, כל מה שנאמר, מבזבז על יבזבז יותר מחומר, זה לאדם צדיק. אבל אדם שיש בו עוונות, יבזבז ויבזבז גם כל כספו. למה? כי צדקה תציל ממוות. הוא צריך חיים, מה יציל אותו? הכסף שלא יציל אותו, הצדקות שלא יצילו אותו. זה המציאות. זה האדם צריך ככה לחיות. ימים הללו להרבות בצדקות, להרבות בצדקות, להרבות בחסדים, להרבות בתפילות, להרבות בתורה, להרבות בתחנונים ובקשות לפני הבורא, שיקבל אותנו, שיפתח ליבנו, אחד שמרגיש שאין לו שום התעוררות, יתפלל לבורא עולם שיעורר בליבו התעוררות, יפתח לו את הלב שיקבל חשק לעבודת הבורא. אבותיי היקרים, כי תצא למלחמה. בוא נדבר מעט. דברים ידועים ומפורסמים, אבל כיוון שהתחלנו לדבר עכשיו על העניין של החודש, אז זה התחילה של הפרשה. יש עוד כמה עניינים שרציתי לדבר, אבל נראה אולי לדבר עליהם בהמשך. בהמשך הפרשה עוד כמה דברים שיש בהם תועלת גדולה, כמה שאדם צריך לדעת לשמר את המחשבה. רבנו הבן איש חי, הפסוק, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, אומר שם הבן איש חי דברים גדולים לגבי ההצלחה של האדם, שזה תלוי מאוד שהאדם לא יזיק לעצמו על ידי דמיונות. דרך אגב, נזכיר את זה בקצרה, אחר כך נמשיך הלאה. אומר הבן איש חי, לפעמים בן אדם נגזר לו מזל טוב, אבל המזל הטוב שלו הולך ונאבד במה? בזה שהאדם יושב ומתחיל לתכנן לו איזה תמונה שהוא מדמיין שתהיה לו בחיים, איזה פנטזיה, יש לו איזה פנטזיה שהוא חושב עליה. עכשיו הוא הצליח להרוויח בביזנס, נאמר עכשיו התחיל לעבוד, עשה איזה עסקה טובה, הוא אומר יאללה, עליתי על הגל, איך שאומרים, והוא מתחיל לדמיין, עכשיו יעשה עוד עסקה כזאת ועוד עסקה כזאת, ויקנה כזה בניין, ואחר כך יקנה כזה תשכונה, ואז יהיה ביליונר וישים אותו בעיתונים וכו'. הוא מתחיל לחלום חלומות, ככה טבע האדם. אומר הבן איש חי, זה לוקח מהאדם את הברכה. למה? כי הוא אומר לו, בורא עולם, אתה כבר נהנית מהפנטזיות שלך, לא צריך את המציאות. כך הוא כותב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. הוא אומר, זה המוח שלנו, זה הגג, זה הגג של הבן אדם, זה למעלה, זה הראש. תעשה מעקה למחשבות שלך, פן ייפול הנופל ממנו, שלא תיפול ממה שצריך להיות לך על ידי המחשבות. רבותינו אמרו, מחשבה מועלת לדברי תורה. אדם שיש לו הרהורים, זה לא מעכב אותו מאוד מללמוד תורה, זה מעכב אותו מלהצליח בלימוד התורה ועוד, אבל אם יהיה זמן, נעריך בנושא הזה גם כן. כי תצא למלחמה על אויביך. פרשת השבוע פותחת במילים כי תצא, פרשה מלאה, פרשה עמוסה במצוות, הפרשה שיש בה ריבוי מצוות הגדול ביותר בכל התורה כולה. 74 מצוות יש רק בפרשה שלנו, יותר מ-10% מכל המצוות של התורה בפרשה אחת. פרשת כי תצא, המוני המוני מצוות השתבח שמו לעד, פרשה קדושה, פרשה יקרה. אומרת לנו בתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. רבותינו דקדקו שהלשון של הפסוק לכאורה לא מסודר, כי תצא למלחמה, ואומר מדובר על אדם יחיד. וגם כאן צריך לשאול, וכי אדם יחיד יוצא למלחמה? מלחמה על אויבים זה תמיד צבא, תמיד קבוצה, זה לא אחד. איך כתוב כי תצא למלחמה? ואחר כך מה ממשיך הפסוק? על אויביך, אלו רבים או יחידים? רבים. ונתנו, מי זה? יחיד. לא כתוב ונתנם, השם אלוקיך בידיך. למה? למה הפסוק התחיל ביחיד, המשיך לרבים, ואחר כך שוב פעם חוזר ליחיד? למה כך אומר לנו הפסוק? מה השינויים הללו שיש בפסוק? ועוד, מה זה בשבית שביו? שבית אותו. אדם יוצא למלחמה ומנצח במלחמה, הוא לוקח בשבי את מי? את האויב. מה זה שביו? שביו זה השבי שלו. זאת אומרת, האויב עשה מלחמה, הוא לקח שבי, וכשאתה עושה איתו מלחמה, אתה לוקח את השבי שהוא לקח. רגע, ומה איתו? אותו אתה לא לוקח. אתה לוקח לא רק את השבי, אבל לא אותו. הרי בדרך כלל שעושים מלחמה, לוקחים את האויב בשבי, וגם את מה שיש לו. אבל אני לא לוקח את מה שיש לו ואותו משאיר. התורה אומרת כאן ככה, כי תצא המלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אז מה? ושבית שביו. מה איתו? מה איתו? מה עושים? זה רבותיי, כמה, ועוד נראה עוד כמה שאלות שרבותינו שאלו, ומכאן כל רבותינו כולם הלכו בדרך אחת, שהפשט של הפסוק, כך אומר לנו הרב רבי צדוק, בן ישחר אומר בדרך דרוש ועוד, הרב אור החיים הקדוש זכותו תגן עלינו, אבל ישנם מפרשים שמבארים את הפסוקים הללו באופן הפשט, שמה שנבאר עכשיו שנראה כדרז הוא פשט הפסוקים, מתוך רוב ריבוי השינויים, והצורה שהתורה כתבה את דבריה, למרות שהתורה מדקדקת בלשונה ביותר, לשון התורה זה לשון זהב צרוף, אין לך נקי יותר מלשונה של התורה הקדושה, וכאן רואים שיש לכאורה חילוקים ושינויים. הראשונים כתבו שהמלחמה שעליה מדבר כאן הפסוק היא מלחמת יצר הרע, ולכן אומר בעל התורים ילקוט הראובני במדרש הנעלם ועוד, בהמשך האחרונים, רבי צדוק, האור החיים, ועוד הרבה הרבה כותבים, שלכן התורה כתבה בלשון כי תצא למלחמה, ולא אמר כי תצאו, כי זה מדבר על המלחמה האישית של כל יהודי ויהודי נגד יצרו הרע. וזה רבותיי, כי תנאי ראשוני ובסיסי, איך לזכות לנצח במלחמה של היצר, ולזכות בעזרת השם גם לנצח ולשנה טובה ומתוקנת. האדם צריך לצאת למלחמה. מה זה לצאת למלחמה? לא להישאר בהרגליו, לא להישאר במעשיו, לא להישאר ביום, בדרך הרגל יומו שבכל עת וזמן. אם כך, במה הוא יצא למלחמה? במה הוא נאבק ביצרו הרע? אדם רוצה באמת לנצח את היצר הרע, הוא צריך להיאבק, הוא צריך להילחם, הוא צריך לצאת. מה זה לצאת רבותיי? לצאת מתוך המסגרת של ההרגל של כל אחד ואחד. רובנו יש לנו סדר יום שאותו האדם לא מוכן לשנות. אם יש לו איזושהי בעיה, הוא ישנה את התורה, לא את הסדר יום שלו. הווה אומר, יש לו איזה נסיעה, באה המשפחה וכדומה, דבר ראשון, הראשון ייפגע זה התורה. אחר כך הוא מתאים את שאר הדברים, אבל התורה היא הקורבן הראשוני. איך אמר הרב גלינסקי? אמר לי איזה יהודי אחד שהוא היה מוסר שיעורים באוניברסיטה, הוא הביא מעשה של הרב יחזקאל אברמסקי, אבל הוא אומר שהוא מסר שיעורים והוא דיבר על העניין הזה, הוא אמר, הגיעו ללמוד את פרשת אשת יפת תואר. התורה במסכת קידושין כותבת דבר פלא. למה התורה התירה אשת יפת תואר? הרי היא גויה, לפי רוב השיטות מדובר שהוא לוקח אותה במלחמה פעם ראשונה בגויות, אחר כך הוא מגייר אותה, אבל פעם הראשונה שהוא לוקח אותה היא גויה. ולמה? איך התורה מתירה לאדם לקחת אישה גויה? הרי כמה אנחנו יודעים חמור העניין הזה של גויה בר מינן, כמה כתוב על זה דברים נוראיים, שאחוזה בו ככלב ומלפפתו ואינה עוזבת אותו גם לעולם הבא. כמה הזוהר הקדוש מעריך לדבר על העוון הנורא שמי שנותן, שלוקח גויה ונותן עצמו, שהנשמה שלו תיכנס בתוך אותה הגויה, היא צדה אותו, הגויה צדה אותו. אז איך פתאום התורה מתירה כדבר הזה? יש את יפתו, גויה. גויה לוקח אותה אותו אדם. הגמרא כותבת, מוטב יאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. מה זה? יש כאלה בהמות שהן גוססות, על פי הדין אל תשחט אותה, למה היא כבר כמו מתה. אבל מה? אחד ראה את הבהמה ככה גוססת, הלך הביא סכין, שחט אותה, לפחות לאכול אותה שחוטה ולא לאכול אותה נבלה. אמרה הגמרא, אמר בורא עולם, בסוף ייקח אותה. אם נגיד לו לקחת, הוא נגיד לו לא לקחת, ייקח אותה, לא יעזור. עדיף לי להגיד לו לקחת, לקח בשר תמותה שחוטה, ולא לקח בשר תמותה נבלה. דיברה תורה כנגד יצר הרע. ידע בורא עולם שלא יעמוד החייל בפיתוי הזה. אז באו אליו אותם סטודנטים, אמרו לרב, או, אם כך, זה אומר כל אחד יש לו את הקושי שלו. אחד אמר, הוא קשה לו לשמור שבת, בורא עולם לא יבוא אליו בטענות. אם יתיר לקחת יפת תואר, כי הבן אדם לא יכול לעמוד בפיתוי, אז גם הוא לא יכול לעמוד בפיתוי. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד בדרכו. אמר להם הרב, אתם חכמים, לכם לא מתאים לדבר כאלה דיבורים. עד הרבה, אם התורה התירה דווקא את המצווה הזאת, ואומר, התורה אומרת, אשת יפת תואר בדרך כלל גויה זה דבר אסור. אבל במלחמה, כיוון שלא תוכל לעמוד בזה, התירה לך התורה לקחת את אותה הגויה, מה תבין מכאן? שכל שאר המצוות שבתורה, שהתורה לא התירה, סימן שאפשר לעמוד בזה. כי מה שאי אפשר לעמוד, התורה מתירה לעשות. זה ראיה שכל התורה כולה יהודי יכול לקיים אותה בכל חומרות ודקדוקי ההלכה. כי אם לא, התורה לא הייתה מצווה עלינו לקיים את התורה. כך אמר לו. ואז הוא אמר לו, תראה, הוא אמר לו משל, בימים הקדמונים, כשבני אדם אז לא הייתה פירוטה מצויה בכיסה, והיה באדם צריך לקנות מנעלים חדשים לבנם, אם לא היה לו כסף, היה אפשרות, כמה אפשרויות, מה לעשות. או לחתוך קצת מהנעל מקדימה, שהבוען תצא קדימה, לפחות יהיה לו נעל, בסדר, עם חור, אבל יש נעל. אפשרות אחרת, לחתוך מאחורה, הנעל רגע תצא קצת אחורה, זה אפשרות אחרת. אפשרות לעשירים לקנות נעל חדשה, זה גם אפשרות. אומר לו, או ללכת יחף, גם זה אפשרות. גם זו אפשרות. אומר לו, אבל יש דבר אחד שבוודאי זה לא חשבו, לקצץ את האצבעות של הרגליים. למה לא? מה זאת אומרת? הנעל משרתת את הרגל, לא הרגל את הנעל. אם הנעל לא מתאימה לרגל, זורקים את הנעל, לא חותכים את הרגל. אמר לו, יש בני האדם שאצלם התורה זה הרגל, והם, החיים, המציאות שבהם מצאים זה הנעל. אם יש בעיה, אז חותכים את הנעל, חותכים את ההרגלים, חותכים, עושים שינויים בחיים. יש כאלה שאצלם, החיים זה הרגל, והתורה זה הנעל. אז אם זה לא מסתדר, או חותכים, או מרחיבים, או זורקים, אבל חייבים לחיות. ככה יש בני אדם שחושבים. את התורה הם מתאימים לפי הצרכים שלהם. הם לא מתאימים את עצמם לתורה הקדושה, וזו טעות גדולה. האדם צריך שהתורה תהיה המרכז. עכשיו בוא נסתובב סביב התורה, נראה איך אפשר להסתדר, שאנחנו נוכל לשלב את התורה בתוך החיים, או שהחיים שלנו יותר נכון ישתלבו בתוך התורה הקדושה. לא שהאדם צריך לחיות את חייו והתורה צריך למצוא לה מקום, כי אין בן מאומת שצריך להכניס אותו לתוך המשפחה ולראות איפה מכניסים אותו ואיפה נותנים לו מקום ושעה. רבותיי יקרים, זה החודש שבו בורא העולם נותן לנו הזדמנות להראות לו כמה אנחנו מייקרים את התורה הקדושה, והתורה היא מרכז חיינו. התורה היא כל מהותנו. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. זה רבותינו אמרו, בתחילה צריך האדם לצאת, לצאת מתוך ההרגלים, לצאת מהמלחמה. מה זה לצאת? אתה לא יכול להישאר באותו הצורה של החיים שבו אתה חי, אותה הצורה, ולהגיד אני נלחם ביצר הרע. היא לא ייתכן. אתה לא יכול לשבת מול המסך ומול המקרן, או להסתכל איזה סדרה, או אני יודע מה אתה עושה במשך היום, ולהגיד, אני נלחם עם היצר הרע. איזו מלחמה זאת? איזו מלחמה זאת נגד היצר הרע? אם אתה יודע מראש, אתה מסתכל במקום שאפשר שתיקשל, ולא ימלט שלא תיקשל. איך אתה יכול להגיד שאתה נלחם נגד היצר הרע? בן אדם שיודע שיש חברה שהיא לא טובה, והוא הולך ויושב איתם ויודע שמה שישמע שם זה לא שאלות בהלכה כמו שחכם ארז מעלה כאן או חכם יוסף מעלה מדי פעם. לא, אלא שם מדברים על דה ועל אה ועל פלוני ועל אלמוני ועל אלמונית ועל פלמונית. והוא הולך לשם. מה אתה חושב? שמה תשמע? תשמע שם דברי חיזוק? תשמע דברי חסידות? תשמע דברי מוסר והתעוררות? הרי ודאי שלא. אז מה לא? מה שמע? זה חבר'ה, אני ככה כל החיים איתם. זה לא יצאת למלחמה. ונכנעת, מסרת עצמך בידי היצר הרע, אתה יודע שזה לא חברה טובה, אתה תגיד להם, מחילה רבותה, אני לא יכול לבוא, יש לי בעיה, אני לא יכול להגיע. תגיד להם, הרופא אסר עליי לבוא. איזה רופא? הרמב״ם עליו השלום, הוא היה רופא גדול. רופא, הרמב״ם פסק, אסור לשבת בחברת אנשים רעים. הרי היה אחד חכם, שהיה הולך באיזה מקום, ונתנו לו לאכול, אז הוא אמר, הרופא אמר לי, אסור לי לאכול את זה. כשהוא יצא החוצה, אמר לו, הגבאי, כבוד הרב, אבל בבית אתה אוכל כל יום את זה. אמר לו, לא, הרופא זה הרמב"ם, ואסר לי לאכול אצל יהודי כזה שאני לא יודע אם זה כשר או לא. אז אמרתי לו, הרופא אסר עליי לאכול. זה באמת, הרופא הרמב"ם אסר עליי לאכול. הוא לא נפגע, והוא השתחרר ממנו בצורה נאותה וראויה. צריך דברי חוכמה איך לדעת להשתחרר, אבל אדם צריך לדעת מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה לא, ומה מיותר, ומה פעמים גם אסור. אתה אומר לנו הרב, לכן נאמר כי תצא למלחמה ונתנו. לא כתוב כי תלך למלחמה. למה כי תצא ולא כי תלך? התורה אומרת זה ציעת הנשמיה. שכשאדם רק רוצה, כבר הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אפילו עוד לא הלך. הוא אפילו לא נלחם. לא כתוב כי תלחם או כי תלך. ונתנו השם אלוקיך בידיך. אלא כי תצא, רק יצאת. עוד לא הלכת אפילו. ובטח שלא נלחמת, וכבר השם נותן לך את היצר הרע. למה? הבא להיטהר, מסייעין בידו. אדם עוזר לאדם. אומר לנו הרב בן יונה, מתחילת שערי תשובה. אומר לנו הרב, וכבר הבטיחה התורה, שיעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת. יש בן אדם שאומר, איך אתה חושב שאני אשתנה? אמר לי השבוע מישהו כעסן, עצבני, כבר 55 שנה. הוא יודע שזה גיהינם, הוא יודע. כתב הרמב"ן באיגרתו, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. וטורף נפשו באפו, אומר הזוהר הקדוש. נכנסת בו נשמה דסיטרא אחרא. איזה דברים גרועים כתוב. אסור להסתכל בפניו, מי שמסתכל בפניו של הכועס נטמע. עד כדי כך חמור העניין של הכעס, שאמר עליו רבי חיים ויטל, שבכל העוונות שבתורה, הרב רבנו הארי היה מקפיד ביותר, יותר מכל עבירה אחרת. על הכעס, יותר מחילול שבת, יותר מגזל, יותר מעריות, יותר מהכל הכעס. ואמר למה? אמרתי, כל עבירה שאדם עובר, הנשמה פה, אבל יש לו עבירה. אומר, כשאדם כועס, לוקחים ממנו את הנשמה, אין לו נשמה יותר. אז הנזק של כעס הוא גדול פי כמה מכמה מכל העבירות כולם. מסכן בא אומר, מה אני יכול לעשות? ככה אני, 50 שנה, 55 שנה ככה. איך אני אשתנה? ניסיתי, לא הולך. אומר הרב רבנו יונה, יש הבטחה. הוא כבר הבטיחה התורה שיעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. אומר בורא עולם, אני אעזור לך במה שעל פי הטבע אתה לא מסוגל. שנאמר, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך. זה ראשי תיבות אלול. ומעל השם אלוקיך את א' לבבך למד ואת בב לבב זרעך. זרעיך א' למד בב למד את לבבך ואת לבב. ראשי תיבות אלול. אומר בורא עולם, אני אעשה לך מילת הלב. אתה רוצה שאני אתאר לך את הלב? רבותיי, וכל יהודי זכאי וראוי למילת הלב. כתב הכלי יקר, וכתבו עוד, קדמו אותו עוד, ואמר שמה שהתורה ציוותה זאת בריתי ביני וביניכם בבראשית, בפרק י"ז שם בעניין ברית המילה שנצטווה אברהם, אומר לנו למה נאמר על המילה ביני וביניכם, לפי שיהודי שזכה שמלו אותו במילה, גם יעזרהו השם שימול לו את עורלת ליבו, אם רק ירצה בכך. אם אתה רוצה, השם יעשה לך מילת הלב. אתה יודע, זה מילת הלב, יהיה לך לב חדש. את כל ההרגלים הקשים שלא ייתכן שהאדם ישנה על פי הטבע, לא ייתכן. על פי הטבע זה לא שייך. אומר בורא עולם, אני אשנה לך את הטבע. אני אעשה בך טבע חדש, לב חדש, לב טהור עברה בתוכך ובקרבך. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח. זה אומר לנו הרב, רק בתנאי אחד, כי תצא. אז הזכיר פה החכם, איך יוצאים מהמלחמה דבר ראשון? א', אתה צריך להראות שאתה מוכן. איך יוצאים? תתחיל ללמוד משהו. תתחיל ללמוד משהו שקשור בענייני תשובה. הספר הידוע, המפורסם ביותר, שתועלתו נפלאה, שערי תשובה. יש ספר שכתב רבנו יונה. כל הספר מדבר בענייני תשובה, דרכי התשובה, הדברים שצריך לעשות עליהם תשובה, על מצוות ועבירות וכו'. כל הספר מדבר על תשובה. אדם צריך ללמוד ללכות תשובה ברמב"ם. לדעת איך עושים תשובה. החכם ארז, אדם רוצה לעשות תשובה, איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? הרמב״ם כתב בספרו כמה וכמה פרקים, 9 פרקים כמדומה שכתב על עניין התשובה, 10 פרקים כתב על עניין התשובה, כתב הלכות, דיני, פרטים ופרטי פרטים. איך אדם רוצה לעשות תשובה אם לא למד ללכות תשובה? איך ידע מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות? הוא לא יודע מה זה תשובה. אם אדם רוצה לשמור שבת, צריך ללמוד ללכות שבת. אם אדם רוצה לעשות תשובה, צריך ללמוד ללכות תשובה. אז כך ספר הרמב״ם, הוא הרב הראשי שכתב כל הדברים מרוכז. תעבור על הפרקים, צריך לעבור על הדברים. יש ללכות תשובה להרמב״ם. תעיין, תלמד מה עושים, איך עושים. גם בשולחן ערוך יש הלכות תשובה. איך עושים תשובה? אדם פגע, אדם צייר, אדם צייר את אביו, אדם צייר את חברו, אדם צייר אדם שנפטר בר מינן. זה גם יש בהלכה. מה עושים? אדם עשה, דיבר נגד, אחד נפטר לשון הרע, דיבר עליו לשון הרע. עשה תשובה. איך תעשה תשובה עכשיו? הוא מת כבר. מת! אז יש הלכה מה לעשות, איך ילך לקברו ויביא איתו אנשים ויבקש מחילה וכו'. זה לא דברים פשוטים. כל דבר יש לו הלכה ודין ומקור. אז דבר ראשון רבותה, איך יוצאים למלחמה של היד נגד היצר הרע? זה להתחיל ללמוד. כי כשהאדם מתחיל ללמוד, אז הוא לומד את דרכי הלחימה, ואז בבוא העת והזמן, הוא יוכל להילחם ולהיאבק. אבל אם הוא לא יודע, יכול להיות שהוא יעשה דברים, והוא יהיה בטוח שהוא צדיק גמור. הוא יהיה בטוח שהוא צדיק גמור. והכל בא לו מזה שהוא לא למד. ובמקום שיעשה מעשה מצווה, יכול לעשות מעשה עבירה חמור שאין כמותו, וברוב תמימותו עוד יחשוב שעשה מצווה שאין כמותה. יש כאלה דברים בעולם. הגמרא מביאה כמה דוגמאות על אותה עיירה שכולם התעברו ביום הכיפורים. איך יכול להיות? הם עשו חשבון, אנשים תמימים, לא למדו הלכה. אז הם עשו חשבון. הרי יש זמנים מיוחדים שאפשר להוריד לעולם נשמות קדושות. ידוע, שבת, אחר חצות הלילה וכו', יש זמנים שזה זמן מסוגל שהשם מוריד נשמות קדושות לעולם. הם אמרו לעצמם, מה הזמן הקדוש ביותר בשנה? יום הכיפורים. זה הזמן הכי טוב בשנה. אז מי שרוצה לזכות לילדים קדושים וטהורים, הזמן הכי טוב בשנה לעשות השתדלות לזכות לזרע ברך השם, יום הכיפורים. עשו עבירה חמורה. אבל הם לא ידעו. למה? כי הם לא למדו. האדם שלא לומד לא ידע. ואפשר שעוד יחשוב שהוא עושה מצווה, והוא עושה עבירה חמורה. הדבר הראשון, רבותי היקרים, אדם רוצה לעשות תשובה, ללמוד, להתחיל ללמוד הלכות תשובה, ללמוד שערי תשובה, להתחיל ללמוד עניינים העוסקים בענייני התשובה. בית כי תצא למלחמה, אפילו כשבאדם יוצא מעצמו למלחמה, אפילו שאין לו תמיכה חיצונית של עוד שילבו אליו במלחמתו הגדולה נגד יצרו הרע, גם אז ונתנו השם אלוקיך בידיך. ישנם אנשים שבאמת חטאו ורשעו, ולא מסעים להם מן השמיים לעשות תשובה, כמו אלישע בן אבויה שיצא בת קול ואמרה שוב בנים שאוהבים חוץ מאחר. הרב רבנו חיים יצחקי כותב שלא הכוונה שאם הוא היה חוזר בתשובה חס ושלום השם לא היה מקבל אותו בתשובה. אין כזה דבר, כי אין דבר העומד בפני התשובה, אלא שכל בן אדם רגיל בעולם הקדוש ברוך הוא מעורר אותו לחזור בתשובה. כי כל יום יש בת קול שאומרת שוב בנים שאוהבים. אבל את אחר לא עוררו מן השמיים, אלא הוא היה צריך לעורר את עצמו. יש בת קול כל יום שאומרת שוב ובנים שובבים, ואומר שלכל אחד פתאום במשך היום יש איזה רגע של התעוררות, איזה רגע של רצון להשתנות. מאיפה הוא בא לך המחשבה הזאת? מאותה בת קול שקוראת ואומרת שוב ובנים שובבים. רבותיי היקרים, זה אומר לנו הפסוק, כך מביא הרב החידה עליו השלום, כי תצא למלחמה, גם אם אתה תצא באופן יחיד, גם אם אתה תצא לבד, אבל ברגע שאתה רוצה, השם יסייע בעדך גם להשלים ולהשיג המטרה, לנצח את יצריך הרע. עוד רבותי היקרים, הפסוק אומר על אויביך, אלו רבים, ואז מסיים ואומר ונתנו. רבותי היקרים, צריך לדעת שבעצם היצר הרע הוא דבר אחד, תאווה וחטא, זה הכל. רק פעמים הוא מראה את עצמו בכל מיני לבושים, בכל מיני צורות. אבל ברגע שאתה תגלה את המסווה מעל פניו של היצר הרע, אתה תראה שהכל זה אותה המטרה, הכל זה אותה המחשבה, הכל זה אותו השורש. ולכן אומר לנו הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. זה נראה לך אויבים רבים, אבל דע לך, ונתנו, בסך הכל זה דבר אחד, זה יצר הרע אחד. כשאתה תצליח להכניע את היצר הרע, כל הדמיונות וכל המחשבות וכל הניסיונות שחשבת, איך אני אעמוד בכל זה? הכל נעלם כעור ופרח ואין יותר שום דבר. איך שאמר הסבא מקלם, היצר הרע הוא אריה, אבל הוא אריה מנייר.
מה?
אריה מנייר.
מה?
היצר הרע. היצר הרע הוא אריה, אבל הוא אריה מנייר. זה לא אריה אמיתי, זה רק נראה אריה. תקפל אותו ותראה שאין פה שום דבר. אני ראה, וואה, איזה קשה, איך נעשה, איך ננצח, איך נתגבר. פתאום הבן אדם נאבק, אומר, מה, באמת זה היה באמת פשוט. חשבתי כבר מה אני הולך להפסיד. זה שום דבר, סתם שטויות. רק בהתחלה היצר הרע מראה לאדם תמונות, ערים וגבעות. וכשהאדם נכשל, אחר כך אומר, לא היה שווה. ואם הוא לא נכשל, אז הוא אומר לעצמו, איזה פשוט זה היה. מה היה בכלל הדבר, מה חשבתי שאני מפסיד. ושבית השוויו רבותיי, כאן אומר החפץ חיים והמנחה בלולה, וכך מביא גם כן רבנו חיים בנתן, זכותו תגן עלינו בפניהם, מה זה משמית השוויון? מכיוון שאנחנו מדברים על מלחמת היצר הרע, יוצא שהיצר הרע לקח מאיתנו הרבה מצוות ומעשים טובים במשך השנה. כי כשיהודי חוטא, היצר הרע לוקח מהיהודי את התורה שלו. הוא לוקח מהיהודי את המצוות שלו. פעמים, איך? דוגמה לדבר. אדם מדבר לשון הרע באופן קבוע. לא עובד על הדבר הזה. מדבר חופשי. לא אכפת לו. אומרים לו לשון הרע, תעזוב אותי, זה לא בשבילי. אומרים רבותינו, כך מביא החפץ חיים, אדם שמדבר לשון הרע והוא בעל לשון הרע, כל הזכויות שלו הולכות לזה שדיבר עליו. יוצא שהיצר הרע לקח לך. מה לקח לך? תורה, מצוות, מעשים טובים, לקח לך. אומר הרב, כשאדם יוצא להילחם ביצר הרע, דבר ראשון, מה הוא רוצה לקחת מהיצר הרע? הוא רוצה לקחת מהיצר הרע את מה שהיצר הרע לקח לו. מה היצר הרע לקח לנו? את המצוות, המעשים הטובים. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שוויון. למה לא אותו? אני לא צריך את היצר הרע, אדרבה, שהיצר הרע יעזור אותי בשקט. אני לא צריך לקחת אותו איתי, אותו אני רוצה להתפטר. אני רוצה לקחת מהיצר הרע את מה שהיצר הרע לקח לי. מה הוא לקח? את המצוות והמעשים הטובים שנלקחו על ידו, על ידי שהאדם חטא וסרח, את זה האדם לוקח בחזרה. רבותיי היקרים, המפרשים מפרשים שזה הפשט. אין פשט אחר בפסוק. ככה הרב רבי צדוק לומד. האמת שלא, יש גם את הפשט הפשוט.
אבל עדיין מדובר על מלחמה.
אמת.
זה שאתה אומר יצר הרע, זה כבר דבש.
אז הרב רבי צדוק אומר שהתורה כאן כתבה בלשון שיש בה גם את הפשט, אבל עיקרה זה הדרש. כי אם לא, אתה לא יכול להבין את כל המילים והשינויים וחילוקי הלשון שנאמרו בפסוקים. יש את הפשט הפשוט. אתה הולך למלחמה, לוקח את האויב עם השם.
אתה לא יכול להגיד שוויון.
שוויון זה גם אמת, רק אנחנו שאלנו למה לא כתוב גם אותו, כי העיקר במלחמה, אתה לוקח את האויב.
השאלה נשאלת על הפשט, איך אתה יכול להגיד שוויון בפשט?
שוויון זה אמת.
אתה לוקח אותו.
גם שוויון, זה לא סותר. רק אמרנו שלכאורה החסירו את העיקר. למה לא כתבת ולכמת, ראית בשוויון וכו' ושבית אותו ושוויון. למה הדגישו דווקא את שוויון? משמע שזה הנקודה המרכזית בסיפור ולא אותו. אז רבותינו אומרים בדרך הדרש שיש שמפרשים את זה בדרך הפשט, אבל הנה חינם יש גם את הפשט הפשוט ושווית השוויון. למה לא כתוב אותו? כי זה כתוב, ומתנו, השם אלוקיך בידיך, זה בכלל ומתנו. אם נלך לפי הפשט הפשוט, אז ומתנו זה האויב, הוא בידיים שלך. ואז אני שווה, לא רק אותו אני לוקח, אלא גם את השווי שהוא לקח, אני אקח ממנו. זה בפשוט הפשוט של המקרא.
אנחנו יכולים להגיד שיהיה זה עם ישראל,
מישהו לקרוא
קודם,
ואחזירים אותו. נכון, אפשר להגיד גם את זה, אתה אומר טוב מאוד, זה נכון, זה גם אמת, ודאי. אנחנו אבל עכשיו הולכים לבאר את הדרך שלנו בכדי להבין את מלחמת היצר הרע. הוא אומר שלפעמים אתה הולך למלחמה לא בשביל האויב, אתה רוצה רק לקחת ממנו את השבויים, כמו עכשיו בעוונות הערבים שיש שם חיילים. אם יצאו למלחמה, מה אכפת להם? לקחת עוד ערבים, להביא אותם לבית סוהר, לא צריכים אותם. הם רוצים להציל את השבויים שנשבו על ידם. לפעמים אין ברירה, חייב לשבות כדי להוציא את השבי. אתה לוקח כמה מחבלים כדי שיהיה לך עסקת אחר כך חליפין. אבל אתה לא צריך אותם. מי צריך את הערבים האלה עם מחשמה מעובד זכרה? מי צריך אותם בכלל? אתה לא מחפש לשבות אותם. אין לך בהם שום תועלת. אינם מועילים כקליפת השוממה. אבל אתה רוצה לקחת כדי להתמקח. אז פעמים שבאמת כל מטרת המלחמה, זה מה שאומר פה החכם, כל מטרת המלחמה היא בשביל השבי. איזה סוג של מלחמה? איזה סוג של מלחמה? ישנה מלחמות כאלה גם בפשט. אבל בדרך כלל זה לא כך. איזה סוג של מלחמה? כל המטרה של המלחמה זה רק השבי ולא האויב. המלחמה של היצר הרע. פה אני לא צריך את היצר הרע. את היצר אני לא רוצה לקחת. אני רוצה רק את מה שהוא לקח ממני בשבי. זה רבותיי היקרים. זהו, ממשיכים, זהו, יש עוד כמה ביורים שמבארים. רבנו הארי הקדוש כותב שכל מצווה שאדם רשע עושה זה הולך לסתרא אחרא. ולא רק שלא מגיע לו שכר, אלא הוא עתיד ייתן עליהם את הדין. לכן אומר, ושבית השוויון שהאדם עושה תשובה, אז את כל המצוות שהיו שבויות בידי הסתרא אחרא, הוא מחזיר אותם למקום קדוש. ועוד יותר, גם אם אדם עשה עבירה, לא רק מצוות, פעמים אדם עשה עבירה, נכון? עכשיו שהוא עושה תשובה, מה קורה לעבירה? אם הוא עושה תשובה מאהבה, תשובה היא לאה, נהפכת למצווה. יוצא שאתה לוקח מהיצר הרע את השבי שלך. מה זה השבי שלך? עבירות. הרי היצר הרע הכשיל את האדם בעבירות. כשאדם עושה תשובה, העבירה מתהפכת למצווה. זה שוויו. הוא לקח ממך שבי. מה זה השבי? העבירות. אתה עושה תשובה, הופך אותם למצוות. אז היצר הרע יושב ומבכה ואומר, מה עשיתי? למה הכשלתי אותו? עכשיו יש לו מלא מצוות, ולא רק מצוות פשוטות, אלא מצוות שנעשו בהתלהבות ובחשק ובמרץ ובאש. למה? כי האש של העבירה מתהפכת לאש של מצווה. הריצה לדבר העבירה מתהפכת לריצה של מצווה. זה אם אדם עושה תשובה מהאהבה. רבותינו אמרו גדולים בעלי תשובה. למה שמקומם, שבמקום שבעלי תשובה אומרים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? כי הבעל תשובה הרי הופכים לו את כל העבירות למצוות. תאר לך את כל ההתלהבות שהיה לו בעבירות, איזה חשק, איזה מרץ, איזה רצון, והופכים לו את זה עכשיו למצווה. יוצא שיש לו מצוות בחשק, בהתלהבות, שזה לפעמים הצדיק לא עושה, הוא עושה מצוות, אבל לא בחשק ובהתלהבות כמו החוטא, כי אז היה לו דחה וסיעתא דיצר הרע לעזור לו לחטוא. זה בשביל השוויון. זה רבותינו אמרו שהאדם זוכה על ידי שהוא יוצא להילחם ביצר הרע. אמרתי לכם פעם משל, כך מביא כמדומי הבן איש חי, הוא מביא שהיה איזה חסיד אחד שבא היצר הרע ליצר הטוב, אמר לו תרגיל, החסיד הזה שאתה כל הזמן מטפל בו, אני רוצה שתיתן לי אותו קצת. הוא אומר לו, עד שיש איזה אחד שהוא איתי נאמן, גם אותו תיקח לי. הוא אומר לו, בבקשה, תן לי אותו ללילה אחד, אפילו לא ללילה, לחמש שעות, שש שעות. אמר לו, בסדר. אותו חסיד היה קם כל לילה בחצות, והולך לבית המדרש ללמוד, תיקון חצות, סדר לימוד, לפי מה שכתוב בהלכה. אותו לילה שהיצר הרע קיבל רשות להשתלט עליו, הוא יוצא מהבית עם הטלית, עם התפילין והספרים, בדרך לפני שהוא נכנס למקווה לטבול, פתאום הוא עובר ליד איזה מקום, הוא שומע רעש, מתברר שהיה שם בר, כל יום הוא עובר, הוא בכלל לא מתייחס, הוא לא שם לב אפילו. אבל היום היצר הרע השתלט עליו, פתאום הוא רואה מקום מואר, אמר, מה זה פה באמצע הלילה? אף פעם לא שמתי לב, בוא ניכנס. נכנס שם והיצר הרע השתלט עליו, הושיב אותו. הוא מתיישב, מסתכל מה הולך שם, מאמרים, משחקים, שותים קפה, בר מינן, מה שהולך שם. בקיצור, כמה שעות עבר שם. אחרי שש שעות, היצר הרע קיבל רשות רק לשש שעות, פתאום חזר לו היצר הטוב. הוא מסתכל, אומר, בר מינן, מה אני עושה כאן? איך אני יושב כאן כבר כמה שעות? במקום ללכת לבית המדרש, יצא משם, רץ למקווה, נכנס לתפילה, בוכה בדמעות שליש, התפלל כתפילת נעילה ביום הכיפורים, מבקש מחילה וסליחה מבורא העולם. והיצר הרע רואה את כל זה ומתחרט, אומר, איזה שטות עשיתי, איזה שטות עשיתי. למה לקחתי אותו לשם? תראה עכשיו איזה חיזוק, תראה עכשיו איזה תפילה, בחיים לא התפלל כזאת תפילת שחרית. בחיים לא ככה עשה וידוי, תראה איזה וידוי, מה עשיתי, למה לקחתי אותו לשם? למה היצר הרע מתחרט? עכשיו על ידי שהביא אותו לנפילה, הוא התעורר וקם, ועלה מעלה מעלה הרבה יותר מאשר קודם, מבחינת התזמחי אוהבתי לי, כי נפלתי, שאלמלא נפלתי לא קמתי. הנפילה פעמים מהירה את הבן אדם ומרימה אותו למעלה יותר ממה שהיה קודם לכן. זה אומר לנו הפסוק, בשבית השוויו, את העבירה שהוא הכשיל אותך, תהפוך למצווה ומצווה נעלית, עד שהיצר הרע יספוק כף על ירך ויאמר, למה הייתי צריך להחתיא את היהודי הזה? תראה עכשיו מה יצא מכל זה. יצא מזה ריבוי מצוות ומעשים טובים ובחשק ובהתלהבות. רבותיי היקרים, עובר חובת הלבבות, מה שהזכרנו קודם לעניין הלשון הרע, שאדם לפעמים עושה עבירה של לשון הרע, כל המצוות שלו הולכות בשבי, ולכן כשהוא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו את כל מצוותיו ואת כל מעשיו הטובים. רבותיי היקרים, אדם צריך להתבונן היטב במה שרבנו חיים בן עטר אומר, השעה כבר מאוחרת, דיברנו כל מיני עניינים קודם לכן, אבל לזכור, אנחנו נכנסנו לימים קדושים, לימים נפלאים, לימים חמודים, לימים אהובים, לימים שאין לך גילוי של האהבה של הבורא לבניו יותר מהתקופה הנפלאה הזאת שנקראת ימים הנוראים. הנוראים רק מבחינת מעלתם הגדולה, אבל הם ימים שמחים בשמחה רבה ויתרה. פעם שאלו אחד, איך יכול להיות שאנחנו אומרים, אדון עשה לי חוד שרים, מה אנחנו אומרים, חתנו לב? זה אני אומר ככה, זה כמו שאחד הלך לבית המשפט והשופט אומר לו, מה יש לך לומר לדעתך? מה יש לך לומר להגנתך? אדוני השופט, עברתי באדום, דם עשיתי תאונה, דרסתי שני בני אדם. מה עכשיו, מה אתה רוצה? אדוני השופט, תסלח לי. מה נגיד לו, אתה נורמלי? אתה נורמלי, ככה מבקשים סליחה, ככה אתה רוצה שהשופט ימטר לך? איך אנחנו מבקשים סליחה מבורא העולם? שמעתם? אדון, עשה לי, מה עשית? חתנו לפניך. מה זה רחמים? ככה מבקשים סליחה? אבל אתם יודעים מה האמת? למה אנחנו שרים? כי יש לנו אבא. בורא העולם זה אבא, זה לא שופט. זה לא שופט רגיל, זה שופט שהוא אבא. כשהשופט זה אבא, אתה שר כי אתה יודע שהוא יקבל אותך בתשובה. אבל זה בתנאי. זה בתנאי שאתה באמת מתכוון למילים שאתה אומר. באמת אתה מתכוון למילות הקדושות שתקנו לנו רבותינו באמירת הסליחות. שאנחנו מתחרטים ומתוודים ולא רוצים לחזור ולא רוצים לחשוב בחזרה אל מעשינו הנלוזים. ובכדי שבאמת יהיה ניכר שדבריך הם דברי אמת, שיהיו ניכרים דברי אמת, אתה צריך ללמוד. כי אם אתה לא לומד על תשובה, זו ראייה שבאמת בקשתך לתשובה היא לא בקשה אמיתית. כי אם אתה באמת רוצה תשובה, איך אתה לא לומד על זה? איך אתה לא הולך לחפש את זה? כמו אחד שהלך לרופא, והרופא אומר לו, כן, כן, אדוני, אני אקח ואני אשתדל. יצא מהרופא, לא הולך לקנות את הדברים שאמרו לו לקנות, לא הולך להשתדל במה שצריך להשתדל. אומר, אבל אני הלכתי לרופא, מה יעזור? איך אמר החפץ חיים, ובזה נסיים, אחד היה לו מפעל גדול, ענק. היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. זה מפעל שצריך פיקוח אדוק. אמר את זה, בידי מי אני אשר אותו? קרא לאחד המנהלי העבודה שלו, אמר לו, תשמע, המפעל אתה מכיר, אני אשר לך רשימה של מטלות, אתה צריך להסתכל בפתק הזה כל יום, ולבדוק שהכל קשורה. תראה אדוני, אל תדאג, הכל יהיה בשביתה. הלך לשלושה שבועות, חזר המפעל, כולו עלה, כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, מכונות ארוסות, הכל תקלקל. אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא טיפלת במפעל? אומר לו, בדיוק מה שאמרת לי עשיתי. אומר לו, מה עשית? תראה איך המפעל נראה. אומר לו, כל יום הלכתי לרשימה, קראתי אותה מלמעלה עד למטה. זה מה שאמרת לי, תקרא את הרשימה, קראתי את הרשימה. אומר לו, שוטה שבעולם, אמרתי לך לקרוא בשביל לקרוא את הרשימה? אמרתי לך לקרוא כדי שתיזכר מה צריך לעשות ותעשה. מה זה לקרוא את הרשימה? והם אנשים בבוקר לסליחות, קוראים את הסליחות. זה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה שתקרא כדי להיזכר מה צריך לעשות. זה לא העיקר לקרוא, זה רק להזכיר לנו. וכשהאדם קורא את הרשימה ונזכר ועושה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה וברחמים, הוא מקבל אותו באהבה, וסולח ומוחל, עוון, אשמה ופשע. הכל הקדוש ברוך הוא מעביר, ראשון ראשון, אחרון אחרון, מזכה את האדם לתשובה של אימה, מבחינת ונקה, מביא לו ברכה והצלחה וישועה וסיעתה דשמיה. אבל רבותיי היקרים, זה תלוי אם אנחנו עושים תשובה, עושים סליחות או אומרים סליחות. בואו ונתחזק, בואו ונקבל על עצמנו בעזרת השם לעשות סליחות. לא רק לומר את הסליחות. ומה זה אומר? מחר וכבר אתה. לחזור הביתה, אוקיי, נקנה ספר שערי תשובה, בוא נתחיל ללמוד, בוא נפתח הלכות תשובה ברמב״ם, בוא נתחיל ללמוד, נראה מה עושים, נראה מהי הדרך, נראה מה המעשה אשר נעשה. בוא בעזרת השם נתחזק בלימוד התורה, נוסיף עוד שעה ביום של לימוד תורה, עוד שעה בבוקר, עוד שעה בערב, עוד שעה של מוסר בכל יום. זו ההכנה רבותיי כאן. מי שעושה את זה, השם יעזור לו. והשם ייקח אותו וירומם אותו ויפרח אותו ויצליח אותו בכל מעשיו. למה? כי התורה הבטיחה, כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעה מסגת. וכי תצא למלחמה, אם אתה יוצא, רק יוצא, לא צריך יותר אפילו לא ללכת, ובוודא אפילו שלא להילחם. רק אתה יוצא, כבר ומתנו השם ולוקח בידיך. ומכאן ועלה יקל עליך הדבר. המאבק הוא רק להתחיל. איך אמר הרב פינקוס? היה קרבן שבאו להביא אותו לאופקים, שם הוא היה גר. הוא אומר, הביאו את המנופים, מנופי אבי, חיבנו את הכל, הורידו את הקרבן. בבוקר פתחו את הדלת, ראו שעשו טעות, שמו את הקרבן הפוך, את ההיכל בצד מערב, ואת המערב במזרח. זה המובנה, זה אי אפשר לפרק את זה ולהוזיז את זה. זה כמו כאן, בנוי, אתה לא יכול לפרק. טוב, היה שם איזה ילד, אמר להם, מה הבעיה? אמרו לו, מה זאת אומרת, מה הבעיה? איך נוזיז את זה עכשיו? אמר להם, תסובבו את זה! אמרו לו, איך אתה חושב שאני סובב את זה? אמר להם, אתמול אני ראיתי, סובבו את זה ביד! אמרו לו, יא חביבי, אתמול היה מנוף, שזה היה באוויר, אז באמת כמה אנשים בדחיפה זה מסתובב, אבל ברגע שזה יושב על הרצפה, אין, לך תוזיז את זה, לך תוזיז את זה. יש עכשיו איזה מנוף ירים בלה של תפוחי אדמה טונה. אתה יכול לבוא ביד אחת ולהוזיז את זה. איך זה יכול להיות? טוב, אני בוחר ביד, אני דוחף. מה, אני כזה גיבור? לא, אתה יודע מה הסיבה? כי זה באוויר, זה לא מחובר לאדמה. כי זה מנותק מהארץ, בקלות אתה מוזיז את זה. כל הקושי זה הניתוק. אמר הרב פינקוס, כל הקושי של התשובה זה רק הרגע של הניתוק, להתחיל להתנתק מההרגלים. ברגע שהתנתקת, אתה כבר בקלות זז ומעצב לך את הדרך, ובונה לך את המסלול, ועולה ומתעלה ומתקרב בקרבת עולמים, לבורא העולם, שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה לעשות תשובה רבותיי, לעשות תשובה, ויכתוב את כולנו לשנה טובה ומבורכת, מתוקנת בכל ברכה, מלאה בשפע של ישועה ורחמים, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנת הצלחה וסיעתה נשמיה, בגשמי וברוחני, כל הימים לנו, לכל ישראל, בכל אתר, אמן, כן, יהי רצון.
תודה רבה.
ברוכים תהיו רבותיי.